שלום. גם השבוע יש לנו כמה וכמה דברים מגור אריה על הפרשה, יותר הערות קצרות וגם איזשהו עניין גדול וארוך לקראת סוף הפרשה. ואם נספיק גם אולי כמה דברים בקשר לימי בין המצרים שהתחילו השבוע, שלהם התייחס המהר"ל בספרו נצח ישראל בהרחבה רבה. אבל באמת קודם כמה הערות מאוד מאוד קצרות, אם כי יש להם משמעות. ונפתח בתחילת הפרשה, פרק כ"ו, פסוק ט', נאמר כך: כאשר נמנים משפחתם של בני ראובן, אז נאמר כך: ובני אליאב, נמואל ודתן ואבירם, הוא דתן ואבירם כראי העדה אשר היצו על משה ועל אהרון בעדת קורח בהצותם על השם. אז כמובן בהמשך גם כן העונש שלהם, אבל בכל אופן אשר היצו על משה ועל אהרון בעדת קורח בהצותם על השם, איזשהו משהו כללי כזה. ועל זה רש"י מאיר: אשר היצו את ישראל על משה בהצותם את העם אל השם. רש"י מסביר למה הוא מפרש ככה את הפסוקים, משום שהיצו זה הסיעו את ישראל לריב על משה, לשון הפעילו, יש פה פועל בבניין הפעיל, והם ייצו אנשים אחרים על משה, בהצותם אנשים אחרים על השם. ופה המזרחי שואל, ובעקבותיו גם המערב רוצה להגיד את דבריו פה, רש"י אומר: אשר ייצו, את מי הם ייצו, את מי הם עוררו לעשות מצה ומריבה, את מי הם עוררו לריב, את ישראל הם עוררו לריב על משה. ואז בהמשך הפסוק שאומר בהצותם על השם, פה הוא מפרש בהצותם את העם אל השם. כלומר, פה הם עוררו לריב את העם. ובעצם נשאלת השאלה, האם יש הבדל בין מה שרש"י מביא בהתחלה שהיצו את ישראל על משה, למה שאומר בהמשך בהצותם את העם על השם. האם יש הבדל בין ישראל לבין העם? כי אם אין הבדל, אז היה אפשר לכתוב פעמיים ישראל או פעמיים העם. ואם יש הבדל, אז מהו ההבדל? זה בעצם השאלה שהמזרחי שואל. ותראו עד כמה הם דקדקו פרשני רש"י בניואנסים הקטנים האלה פה. והמהר"ל עצמו פה מעורר עניין שלא מצאתי לו הד במקומות אחרים מדבריו של המהר"ל, אבל בכל אופן כאן הוא אומר את הדברים במפורש, שבאמת יש הבדל בין המחלוקת שהייתה על משה לבין המחלוקת שהייתה על השם, והוא מביא בעצם שני פירושים שונים לעניין הזה. הפירוש הראשון, הוא אומר שמי שחלק על משה היו החשובים. ואיך אנחנו יודעים שהחשובים הם אלה שחלקו על משה? משום שבאמת, מה הם טענו? כל אדם, כולם קדושים, ובתוכם השם, מדוע תתנסו על קהל השם? ואין גיבור מתקנה רק בגיבור כמותו. זאת אומרת, לא יכול להיות שאלה שעוררו את המחלוקת על משה היו אנשים פשוטים, אלא רק אנשי מעלה, אנשים שהם יכולים להיקראות בשם ישראל, לשון שררה וחשיבות. כלומר, פה בכוונה רש"י אמר שהמריבה עם משה הייתה על ידי אותו חלק של העם שהוא נחשב האליטה, ולכן הוא קרוי פה ברש"י שהיצו את ישראל על משה, ולכן דווקא מוזכר כאן ישראל. לעומת זאת, בהצותם על השם, שם הייתה איזושהי מרידה כללית, והמרידה הכללית היא נעשתה לידי העם, והעם, אומר פה המהר"ל, זה לשון שפלות. כלומר, כל העם, באמת גם עצם המחלוקת הזאת הייתה לא, אף אחד לא יכול להגיד פה שגיבור לא מתקנה בגיבור, כי אף אחד לא יכול לעשות איזשהו השוויה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז ברור שברגע שמדובר בהצותם על השם, זה לא נעשה מאיזשהו מקום של החלק הנעלה והאליטה, אלא מהחלק השפל יותר. אפשר גם היה לומר פה ככה בפרפרזה על דברי המהר"ל, שזה לא באמת חלוקה לקבוצת האליטה שהם קרויים ישראל וקבוצת השפלים שנקראים העם, אלא מאיזה מקום בנפש של החולקים הדבר נעשה, שהמחלוקת על משה רבנו נעשתה מהמקום השררתי, מהמקום המתגאה של האנשים, והמחלוקת על השם נעשתה אולי מהמקום השפל, מאיזשהו דברים הרבה יותר פשוטים וראשוניים. אבל זה הפירוש הראשון שהוא מביא. והפירוש השני הוא מביא, הוא יותר חריף, הוא אומר כך, שכאשר חלקו על משה ועל אהרון בעדת קורח, אז הם עדיין נקראים ישראל, משום שהמחלוקת על משה ואהרון לא מפחיתה או לא גורעת מזה שהם קרויים ישראל ושמו של הקדוש ברוך הוא משותף בשמם. אבל ברגע שהם חולקים על הקדוש ברוך הוא עצמו, בעצותם על השם, אז אי אפשר כבר לקרוא להם ישראל, כי בשם ישראל דבק שמו של הקדוש ברוך הוא בהם. ואיך אפשר שהם יקראו בשם הזה כאשר בעצם הם חולקים על השם? ולכן רש"י הדגיש שבעצותם על השם, אז בעצותם את העם על השם ולא את ישראל. אז החלוקה הזאת בין השמות ישראל והעם, אף על פי שהמהר"ל פה אומר בצורה מאוד פשוטה שזה דברים פשוטים שהעם הוא לשון שפלות, לא ראיתי שהמהר"ל עצמו משתמש בה, פרשנים אחרים כן משתמשים בה באופן די שיטתי לדבר על כך שבעצם מי שחוטא ברוב החטאים במדבר הוא העם, והעם הוא אותו חלק יותר נמוך ושפל בתוך עם ישראל, וזה הרבה פעמים מופיע, אבל פה זה מקום יחידי שהמהר"ל מייחס את זה. כמובן צריך לשים לב שמייחס את זה דברי רש"י, הוא לא מפרש כך בצורה ישירה את הכתובים. עוד נקודה אחת אפשר פה לראות שהיא הערה קצרה כזאת, לא משהו יותר מהותי, אבל הוא כן חשוב להבנת הדברים. בהמשך אנחנו עוסקים בפרשת הנחלות, וכאשר בנות צלופחד נאמר להם שהם יקבלו נחלה בתוך אחרי אביהם, ואז נאמר להם שהם חייבות להינשא לבני משפחתם כדי שלא תעבור נחלה משבט לשבט. וכאן רש"י באמת בעקבות חז"ל אומר שבאמת שההוראה הזאת שלא תעבור נחלה משבט לשבט, זה דבר, לא תיסום נחלה, לא נצטווה לאותו הדור בלבד. באמת השאלה, חז"ל דרשו את זה מכמה אחר כמות, זה הדבר אשר ציווה השם וכולי, זה דברים מופיעים פרשת מטות מסי, אבל בכל מקום הדבר נאמר לאותו הדור בלבד. שאלה באמת, למה הדבר מתייחס רק לאותו הדור? ופה יש דבר שהמהר"ל מפרש אותו, ואני חושב שהוא נוגע פה בנקודה חשובה בהבנת הדברים כפשוטם. והוא רוצה לומר שהאיסור בעברת נחלה הוא בעצם, מה המשמעות של זה? אם בדור השני כבר מותר לעשות את הדבר הזה, אז מה המשמעות בעצם של האיסור של העברת הנחלה? והוא אומר שבעצם האיסור של העברת הנחלה לא נוגע לעברת נחלה, כי הרי מהדור השני ואילך הדברים אפשריים ומותרים. אלא שהאיסור נוגע לכך שאם נעשה הדבר בדור הראשון, זה ביטול של חלוקת הארץ. כלומר, הבעיה פה איננה העברה שבט לשבט, כמו שיש פה איזשהו למפרע מתברר שאתה בעצם כופר בחלוקת הארץ. חלוקת הארץ זה הבטחה שנעשתה על ידי הקדוש ברוך הוא ליוצאי מצרים, נתתי אותה לכם מורשה, אני השם, היא מתממשת בבאי הארץ, ואותה חלוקה, אותה נתינה, אותה הורשה של הארץ שהיא מתממשת בדור באי הארץ, אותה חלוקה, אותה אין לסתור, אותה אין לבטל, אותה אין לגרום לכך שהיא תתבטל. ולכן רק בדור הראשון, שאז המשמעות של העברת הנחלה הייתה גם ביטול החלוקה, הדבר נאסר, מה שאין כן לאחר מכן, לדור אחר, כיוון שאין בדבר ביטול של חלוקת הארץ, או, 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 או איזשהו משהו שהוא, אולי אין מילה יותר טובה מילה ביטול, כי אז הדבר בעצם מותר. עוד הערה ממש קצרה שהמהר"ל מדגיש אותה, אבל בעצם היא די פשוטה. בהמשך, כאשר משה מבין שהמנהיגותו הולכת להסתיים, ואז הוא רוצה באמת לדאוג להמשך המנהיגות על עם ישראל, אז יש פסוק מאוד מאוד מיוחד, וידבר משה אל השם לאמור. ובאמת זה פסוק יחידאי כמעט במקרא, שבו באמת אנחנו רגילים לשמוע וידבר השם אל משה. ופה יש לנו פנייה ממשה אל השם, ויש פה עוד קצת בעיה, מה זה וידבר משה אל השם לאמור. בדרך כלל אנחנו יכולים אולי להסתדר, וידבר השם אל משה לאמור, כלומר, האם זה לאמור זה פתיחה של ציטוט, ואז באמת אין הבדל בין הפסוק הזה לבין הפסוק הרגיל שוידבר השם אל משה לאמור. אבל אם אנחנו לא מפרשים, לא מפרשים שלאמור זה פתיחה של ציטוט, אלא זה, זה, זה משהו אחר, אז יש אולי קצת בעיה בזה. בדרך כלל יש מפרשים שהקדוש ברוך הוא מצווה, וידבר השם אל משה לאמור לישראל, שהוא יאמר לישראל את הדברים הבאים. אבל מה זה פה, וידבר משה אל השם לאמור? למי הקדוש ברוך הוא צריך לומר? באמת, רש"י במקום אומר ככה, לאמור, אמר לו השיבני אם אתה ממנה להם פרנס או לאו. כן, ברור שאחרי שנתתי את כל הקדמה, אז ברור למה רש"י צריך להסביר את זה שהמשמעות של לאמור זה שייתן לו תשובה, כי אחרת באמת אין משמעות למילה לאמור. ובאמת את הנקודה הזאת, אני כבר הכנסתי את הדברים של המהר"ל, את כל השיקול בדברים, אבל בעצם זה כל כך פה מדגיש, כי באמת יש פה פסוק יחידאי, גם בפנייה של משה אל הקדוש ברוך הוא, וגם בתוספת הזו של לאמור. עוד ממש הערה, ממש צדדית, אבל בכל זאת מעניינת, והיא משקפת איזשהו אינטרס, או קשה לומר אינטרס, אלא עניין רוחני, והתעסקות ממשית שאנחנו יודעים שהייתה קיימת אצל המהר"ל, אבל כמעט ואין לה זכר בפירוש על התורה, וגם כמעט לא בספרים אחרים. זה באמת העיסוק של המהר"ל באסטרונומיה. אנחנו יודעים שהוא עסק באסטרונומיה, באמת כל הדברים האלה היו ידועים לו ונהירים לו, כמו שבילי הגמרא ושבילי רש"י על התורה. אבל כמעט לא מופיע הדברים האלה בדבריו, ופה באמת המהר"ל מוצא מקום באמת שלא הכרחי כמעט בכלל להגיד משהו בעניין הזה. באמת הפסוקים של קורבן התמיד, ואמרת להם, זה האישה אשר תקריבו להשם כבשים שנה תמימים, שניים ליום עולה תמיד, אחד בבוקר, אחד בין ארבעים. ורש"י מביא פה למה כתוב שניים ליום. אז קודם כל, כי פשוטו, שניים, כל יום יש שניים. מה יש פה ליום? מה זה ההתכוונות ליום? אז פה, בעקבות חז"ל, אומר רש"י, עיקרו בא ללמד שיהיו נשחטים כנגד היום, תמיד של שחר במערב, ותלמיד של בין הארבעים במזרחן של טבעות, אותן טבעות שעליהם היו שוחטים את הקורבנות, היו עשויים בצפון המזבח. אז תמיד של שחר, של הבוקר, הוא היה כנגד היום, מול היום, מול הזריחה במזרח, אז הוא היה נעשה במערב, ושל בין ארבעים כנגד היום, מול השקיעה במערב, הוא היה נעשה במזרח. אבל המהר"ל פה פתאום הוסיף, והוא מסביר לנו שהשיקול הוא לא רק של כנגד, יש פה שיקול של האם יש אור שמאפשר לנו לראות את הדברים. אז הוא אומר שבשחר היה שוחט בטבעות שמערבית צפונית של מזבח. למה? משום שיש פה בעיה של לראות את השמש או להיות מול השמש, כי הוא אומר, כיוון שהיה הכותל המזרחי של הר הבית היה די גבוה, וככל שאתה יותר מרוחק, אתה יותר מערבית, ככל שאתה מתרחק מכותל המזרח, אז יש לך יותר אפשרות לראות, ולכן המטרה היא לא רק כנגד היום, אלא בגלל שזה זריחת היום ותחילת היום, אז המקום שיש בו קודם אור הוא הטבעות המערביות, וככל שמש עולה, אז הטבעות המזרחיות יותר מתגלות. לכן בתחילת היום הטבעת המערבית ביותר היא זאת שמוארת בתחילת היום, ולכן צריך ללכת לצד המערבי. ואותו הדבר הפוך זה בין הארבעים, ששם צריך לשחוט בטבעות המזרחיות יותר, כדי שאז מתרחקים מהכותל המערבי של הר הבית, או כלומר מהחמה השוקעת, וככל שהיא שוקעת אז הצל מתארך, ולכן הטבעות הכי רחוקות הן הטבעות שיהיה אצלהם הכי הרבה אור, הכי רחוקות, כלומר הכי מזרחיות. ולכן הוא מסביר פה את רש"י, הוא בסך הכל מוסיף פה את האלמנט האסטרונומי הפשוט הזה, כן? היחס הזה של הצל, ו... לא היה הכרחי, לא היה שום צורך. בכל אופן, כנראה העיסוק הזה ב- 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 בדברים הללו, הידע הזה שלו, גרם לו באמת לשקול גם את השאלה הזאת, מה ניתן לראות ומה פחות ניתן לראות. דבר אחרון, ממש הערה גמטריאית כמעט של המהר"ל, בסוף הפרשה, כן, כשאנחנו ממש עוסקים בענייני הקורבנות, אז רש"י מזכיר שניסוך המים בעצם נרמז בפסוקים של סוכות. ואיפה נרמז העניין הזה של ניסוך המים? הוא נרמז בעצם שיש בשני נאמר ונסקיהם, ובשישי כתוב ונסחיה, ובשביעי כמשפטם, ואז חזל דרשו מם יוד ומם, יש כאן מים, וזה רמז לניסוך המים מן התורה בחג. ואז השאלה שבעצם נשאלת, למה זה נרמז דווקא בדברים האלה? למה בימים שני, שישי ושביעי? ופה פתאום המהר"ל באמת הולך לכיוון מאוד מאוד דרשני, והוא אומר, ומה שרמז זה בשני ובשישי ובשביעי, כי סך הכל שני, שישי ושביעי זה בית ו' וז' זה בוז. רמז למה שכתוב, מים רבים לא יכלו לחבות את אהבה, ונערות לא ישטפו, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. וכאילו הבוז הזה של יש פה משהו שמתחבר עם האהבה, עם הקרבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ומתקשר לו פה עם, ניסוך המים, והוא אומר, מפני שאנו, שמקרבים בחג 70 פרים כנגד האומות, וגם ניסוך המים אומר שהם נגד האומות, שקרויים פה מים רבים, שהמים הרבים, האומות הרבות, לא יוכלו לחבות את האהבה שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא, לכן זה נרמז שמול השאיפה שלהם לחבות את האהבה, אנחנו בוז, אנחנו עם המים שאנחנו נרמזים בימים שני, שישי ושביעי, אנחנו מחבים או מתנגדים למאמץ שלהם. זה רמז ראשון שהוא רומז, ואז הוא אומר רמז שני. הרמז הזה בימים שני, שישי ושביעי, הוא בעצם קשור ממש לעניין של ניסוך המים, משום שבאמת, ביום השני לבריאה הופרדו המים התחתונים מהמים העליונים, וחז"ל אומרים שבאמת הובטחו המים התחתונים לעלות על גבי המזבח בניסוך המים, אז זה שהיום השני שבו הייתה ההפרדה הזאת, הפיצול הזה, אז ברור שצריך לקחת משהו שנרמז ביום השני, ולמה יום השישי והשביעי? כי זה עניין של סיום, ששישי ושביעי עדיין מנסחים את המים, אבל ביום השמיני כבר לא, ואכן הרמז הזה ששישי ושביעי בעצם נועד להגיד שעד כאן ולא מעבר לכאן. בכל מקום אנחנו נחשפים לאיזשהו עוד אלמנט שקיים פה אצל המהר"ל, שהוא קצת דרשנות, ושמופיעה פה בזיקה לדברים. אבל עכשיו אני רוצה להתמקד קצת בעוד פרשה די רצינית שהמהר"ל פה מקדיש לה הרבה מאוד, ומופיעה רק בעוד מקום אחד בכתביו, שזה בחידושי אגדות על מסכת שבועות, אבל שעוסק בעצם בנושא הזה של מדרש האגדה של שקושר בין שעיר החטאת של ראש חודש לבין כפרת הירח, אם נקרא לזה כך. כן, רש"י מביא פה, כתוב, שעיר עזים אחד לחטאת להשם. מה זה לחטאת להשם? אז רש"י מביא פה מדרשו באגדה, אמר הקדוש ברוך הוא, אביהו כפרה עליי על שמיעטתי את הירח. כן, ומה העניין פה של כפרה על מיעוט הירח, וכאילו החטאת להשם, זה כאילו משהו שבמקום הקדוש ברוך הוא אנחנו מביאים חטאת, זה נשמע מאוד מאוד בעייתי, ועל זה מיד המהר"ל באמת אומר פה, רבים מן המטמיעים על דברי חכמים בזה, ובאמת התמיעה היא ברורה, אם החטאת היא עבור הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא צריך לחפר על דברים שהוא עושה, כן, במה מדובר כאן. ואז המהר"ל פה מרחיב קצת הדברים, וקודם כל מביא את הגמרא בחולין שמביאה בכלל את הבתיות שסביבה כל האגדה הזאת נרקמת, כן? אז רבי שמעון בן פזי הקשה את הסתירה בפסוקים בפרשת בראשית, כתוב מצד אחד ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, ואחר כך כתוב את המאור הגדול לממשלת היום, את המאור הקטון לממשלת הלילה ואת הכוכבים, אז או זה שני המאורות גדולים או שיש גדול וקטן. אז הוא מביא פה כמובן את בר פלוגתו החביב, את האבן עזרא, שרצה כמובן לתרץ ששני המאורות הגדולים, זה לא שהם שווים בגודלם, אלא יחסית לשאר הם גדולים, כן? ואמר לא מקבל את הדבר הזה. הוא אומר ככה, הרב אברהם בן עזרא רצה להתחכם ולהגיד את מה שאני אמרתי לפני כן, שהם גדולים ביחס לשאר הכוכבים. זה אמרה לא מקבל, משום שברגע שנבראו בבת אחת, אז אין דבר כזה שדבר שנברא בבריאה אחת, אז הם דברים שונים, שאחד גדול ואחד קטן. אומר, לא תמצא בבריאה שהדברים שהם שווים תמיד נבראו ביחד, ודברים שהם נבראו ביחד הם שווים, לכן אין, הוא לא מקבל את הדבר הזה. ואז חז"ל אומרים שמה קרה באמת, הירח אמר או אמרה שאי אפשר לשני מלאכים להשתמש בכתר אחד, ואז הקדוש ברוך הוא אמר לה, לכי ומעטי את עצמך, ואז הכפרה של ראש חודש מחפרת על, על, על העניין הזה ש... של חי ומתי את עצמך. אז פה באמת מתחיל העניין, מרן צריך להסביר מה כל עניינה של האגדה, ולמה באמת הרעיון הזה שאין שני מלאכים שמשמשים בכתר אחד. והטענה שלו היא שכתר אחד זה מלכות, ומלכות חייבת להיות אחת. כלומר מונהגת, המלכות עניינה ארגון וסדר ושילוב כל הדברים. או בלשונו של מהר"ל, יש לך לדעת כי המלך הוא המקשר את מלכותו עד שכל אחד, אז חייב שיהיה רק מלך אחד, אי אפשר שיהיו שני מלכים, כי שני, אם יש שני מלכים, זאת אומרת יש פה שני ארגונים שונים, שהם בכרח חייבים להיות מתחרים, חייב להיות משהו אחד שמארגן את הדברים, איזשהו יסוד אחד שהוא מארגן, ולכן חייב להיות באמת שהפתרון הוא על ידי שאחד המלכים לא יהיה בעמדת מלוכה, אלא ימעט את עצמו, כלומר שהוא לא יהיה בתפקיד המרכזי, ולא הוא יהיה המנהל של העניינים, אלא הוא יהיה משני, וזה מה שנאמר פה, לכי ומעטי את עצמך, ובאמת מי שנשאר במושל בחיפה זה החמה בלבד, לה יש את המלכות, היא זאת שמשתמשת בכתר, אבל הירח הוא קטן, והמשמעות היא שבעצם המעמד שלו איננו של מלך, אלא המעמד של שר, ברגע שהוא שר, אז בעצם הם יכולים להיות ביחד, בבת אחת, לשמש בבת אחת. ופה מסביר קצת המהר"ל שיש פה איזה משהו, רווח שהרוויח הירח, שבעצם שהקדוש ברוך אומר לה שתמשול גם ביום וגם בלילה, משום שזה שהיא הפחיתה את, את, את עוצמתה והיא הסכימה להיות משנית, גרם שהיא תוכל להיות גם כן גם ביום וגם בלילה, כמו שהוא מביא את הדוגמה פה, שהשר יכול להיות עם המלך במקום אחד, אבל שני מלכים לא יכולים להיות יחד במקום אחד. ברגע שהוא הופך להיות שר, אז הוא לא מתנגד למלך ויש לו אפשרות להופיע גם בזמן שהמלך עצמו מולך. אבל אני לא רוצה כל כך להיכנס לנקודה הזאת, כי בהמשך בעצם הוא מסביר את הדברים בצורה יותר מהותית. העניין מתחיל בכך שהוא מסביר שהמושג כפרה איננו כמו שאנשים חושבים. כלומר, כל הקושייה התחילה מאיזושהי תפיסה שהביאו עליי כפרה לפי שמעטתי את הירח. כאילו הוא צריך לחפר על איזשהו משהו שפגום שהקדוש ברוך הוא עשה, וזה כמובן מעורר איזשהו תהייה, איזשהו אינחת. ופה אומר המהר"ל, זה טעות חמורה, משום שבאמת המילה כפרה היא לא איזשהו דורון שמפצה, איזשהו סוג של פיצוי, איזשהו סוג של פיוס כזה, כן? אז אומר, כי שם כפרה בלשון החכמים אינו כמו בלשון המוני. כי בלשון המוני, אז באמת מביאים כפרה שתכפר על איזשהו חטא שחטו, אבל המושג כפרה ביסודו יש לו משמעות אחרת לחלוטין, או שונה, והיא איזשהו לשון סילוק וכינוח וכפרה. כי אמרתי, אכפרה פניו והמנחה הולכת לפניי, כך אומר יעקב אבינו כאשר הוא שולח את כל הגדודים האלה אל סב. ומלא ברור שזה לא משמעותו משהו שבא לסלק את האבון, אלא לשון כללי של כינוח וכפרה וסילוק. וגם המושג חטאת, חטאת משמעותו חיסרון. והייתי אני ובני שלמה חטאים חסרים, אנוכי החטן המיידי תגרקשנה, כלומר אני אהיה אחראי על החיסרון של אותם כבשים מן העדר, קולע על שרה ולא יחתי. כל הדוגמות האלה המהר"ל מביא, ובחידושי אגדות במסכת שבועות הוא מביא כמובן שהדבר הזה הוא לא תפיסה שלו, הוא מביא מהרד"ק ומכל הדקדקנים, שמת המשמעות של כפרה היא רחבה הרבה יותר מעבר לנושא הזה של סילוק החטא. והמושג חטאת הוא לא דווקא חטא עם כוונת חטא, אלא חיסרון. ופה יש איזו נקודה שיש פה איזשהו, המצב הוא שיש, נוצר פה איזשהו חיסרון שצריך לתקן אותו באיזשהו אופן. כלומר, יש פה איזשהו, הקורבן יוצר איזשהו תיקון ביחס לחיסרון שנוצר בגלל מיעוטה של הירח. ומה בעצם מסביר פה המהר"ל? מסביר המהר"ל שבעצם הדבר הזה ההכרחי, כי באמת העיקרון הזה שאין שני מלאכים משמשים בחתר אחד, הוא עיקרון הכרחי לבריאה. מצד אחד הקדוש ברוך הוא רוצה שיש שוויון בין כל פרטי הבריאה, מצד שני, אין אפשרות לבריאה להתנהל ככה. אז ברור שמלכתחילה היה צורך במיעוט הירח. תשאלו למה דווקא הם מיעטו את הירח ולא את השמש, זה שאלה שהיא לא כל כך לעניין, כי אם היו לנו שתי שמשות, אז ברור שהתוצאה שמי שהוא התמעט הוא הפך להיות ירח, אבל זה באמת לא משנה ואין לזה שום משמעות מי היה ירח ומי היה שמש. הרעיון הוא שהיה פה איזשהו שלב של עוצמות אדירות שבמהלך ההתארגנות התארגנו כעוצמה משנית שמתמעטת ומשקפת איזשהו מהלך של פחיתות בעולם, כאשר בעצם יש לו גם מהלך של התחדשות, וזה בעצם הרעיון שקיים פה, שיש בעולם איזשהו מהלך של של איזשהו גרעון, איזשהו חיסרון, שיכול גם כן אחר כך להתפתח ולהתמלאות. וזה סדר הבריאה. אבל הרעיון המרכזי פה הוא באמת שמצד הסדר הכללי, הדברים אין בהם בכלל לא מעוררים שום תרעומת, אין מקום שיהיה בהם תרעומת, ולכן הם הכרחיים. אולי מצד הבריאה הפרטית, כיוון שהירח היה קודם עם עוצמה מלאה כמו השמש, והוא היה צריך להיות, לחבות את עצמו ולהפוך להיות פסיבי ולקבל את אורו מהירח, מהשמש, אז יש פה איזושהי טענה ברמה הפרטית. אבל בסופו של דבר, מסביר המהר"ל, שהעיקר כאן, עיקר העניין הוא פה שבעצם יש כאן איזשהו מהלך במציאות שבו אנחנו רואים משהו שמתמעט והולך, שמבטא איזשהו חיסרון מאוד מאוד משמעותי, איזשהו משהו שיש במציאות איזשהו הוויה שיכולה להתמעט. והחידוש הגדול הוא שהדרך הוא בעצם להתקרב חזרה, שכאשר אנחנו מגיעים לשיא ההתמעטות של הירח, אז אנחנו רוצים להביא קורבן להשם. ומה הרעיון של קורבן להשם? מסביר פה המהר"ל שהתפקיד המרכזי של הקורבן הוא לחדש את מערכת יחסים עם הקדוש ברוך הוא. החוטא, אומר המהר"ל, מתרחק מן הקדוש ברוך הוא, והחטאת אין תפקידה לפייס את הקדוש ברוך הוא, אלא לגשר על המרחק שנוצר. אומר המהר"ל, החטאת נקרא קורבן כי החוטא נתרחק מהשם בשביל חטאו, והקורבן שמקריבים אל השם זה בעצם להסיר את הריחוק הזה שנוצר. הקורבן מחפר, כלומר הוא מסלק את החיסרון הזה, את המרחק הזה שנוצר בין החוטא לבין הקדוש ברוך הוא. וכיוון שבאמת החיסרון הזה של הירח משפיע על כל העולם כולו, אז אנחנו צריכים להביא איזושהי סיטואציה שבה אנחנו מתקרבים, ואנחנו בעצם מוצאים את הזמן שבה אנחנו רוצים לבטא את ההתחדשות ואת ההתקרבות בדיוק באותו זמן שבו יש שיא הריחוק של הירח, שיא ההתמעטות של הירח. כך מסביר המהר"ל את הדברים, ולכן החטאת של ראש חודש היא זאת שמתקנת את החיסרון הזה. ומסביר ככה בלשונו של המהר"ל, נקרא זה לחטאת להשם, כי החיסרון הזה שיש צדדים בעולם שיש פחיתות, זה מעשה הדף של הקדוש ברוך הוא, ואף על פי שזה הכרחי, כי אי אפשר היה להשאיר שני מלאכים בחתר אחד. אבל בכל אופן, מה מתקן את המצב הזה, זה הקרבת השעיר. היא תשועת נפשם של עם של ישראל לסלק את החיסרון הזה. יש אפשרות להתקרב לקדוש ברוך הוא, וכך אנחנו בעצם מסלקים את החיסרון. עכשיו שואל המהר"ל, מה אנחנו עושים בזמן הזה? ואף על פי שבזמן שחרב הבית אין כאן קורבן, אומר פה המהר"ל, סדר הקורבן במקום הקורבן עומד. יש פה בעצם זה, את התפיסה הזאת, שאנחנו בעצם חושבים על הרעיון הזה של הקורבן, ואנחנו אומרים את סדר הקורבן, סדר הקורבן אנחנו עושים בעצם את מה שאנחנו יכולים. וזה כך רוצה המהר"ל להסביר את הביטוי הייחודי הזה שמופיע פה לחטאת להשם. לא עלה בידינו מבחינת הזמן גם לגעת בנושאים שקשורים לימי בין המצרים, בייחוד לתקופה הזאת שבין 17 בתמוז ל-9 באב. אז אם ירצה השם ואם נצליח, נמצא זמן להשלים את החסר בשבועות הקרובים, ועוד חזון למועד. שבת שלום.